שלום, אנחנו ממשיכים בהלכות ציצית, בבגדים החייבים או הפטורים מציצית. סימן י' סעיף ד' עד ו' נלמד היום. אומר השולחן ערוך, טלית של בגד וכנפיה של אור חייבת. היא של אור וכנפיה של בגד פטורה. בסימן הקודם דיברנו על בגדים החייבים מדין תורה בציצית. ואמרנו שבגד שהוא ארוג הוא חייב בציצית. בגד שאיננו ארוג הוא לא חייב בציצית. מה זה בגד שאינו ארוג? זה אור. אור זה יחידה אחת שבה אנחנו יכולים לקבל בגד שלם שהוא נמצא במה שנקרא יצירה אחת. לא ארגו אותו בשתי וערב, לא ארגו אותו כיריעה. הוא מראש נעשה בחלק כחלק אחד, כמובן זה הטבע שיצר הקדוש ברוך הוא את בעלי החיים עם אור. היום גם אנחנו עושים דברים כאלה, כן? וזה מקביל לאור ולכן פטורים מציצית. אחת הדוגמאות הקלאסיות שאותה מזכיר הרב פיינשטיין בישות אגרות משה, אם אני לא טועה, זו התשובה השנייה שהוא נותן בתוך השו"ת כולו, עם כל החלקים שלו, הוא אומר לגבי טלית שעשויה משטנץ, הוא קורא לזה, הטבעה של חומר סינתטי. בזמנו היו טליתות קטנות, רשת, מה שארוג זה בסדר, אבל היו כאלה שעשויות מהטבעה של פלסטיק, של פולימר, כיוון שזה לא ארוג חוטים שתי וערב, פטור. מה יש לנו היום דבר שהוא באמת חומר מקובל שאנשים משתמשים בו, עוד קונים אותו ביוקר אפילו שהוא חומר ממוחזר, ובכל זאת פטור ממצווה ציצית, זה החומר שנקרא פליז. הפליז הוא בעצם מטבעה, הוא חומר סינתטי שהוא לא ארוג, אלא הוא מוטבע, יריעות מוטבעות, ולכן למי שיש קרבולית, שהוא מתעטף בקרבולית ועשויים בחומר סינתטי, עם הפינות, אפילו שהפינות מרובעות, כן, בכל זאת הוא פטור מציצית. מדוע? כיוון שהוא לא נחשב כבגד, משהו כיחידה אחת, כאור, הוא פטור מציצית. אותו דבר, אם יש וסטים, עפודות של שומרים, אז יש כאלה שהם עשויים מבד ארוג, צבע צהוב כזה מזעזע, כולם מכירים, זה צהוב זוהר. אז אם הם ארוגים, והם משתלשלים כלפי מטה שני צדדים קדימה, שניים אחורה, שמים בהם רק סקוטש כדי להחזיק, לכאורה הם חייבים בציצית. אז טוב, אז הקדוש ברוך הוא כמובן שלח בלב היצרנים, אני צריך לשאול אותם אם התכוונו להלכה, לעשות את הכל מסביב עגול. ברגע שהפינות הן עגולות, אז זה פטור מציצית. אבל אילו זה היה מרובע, אז היה חייב בציצית. אבל אם יש כאלה עפודות שהן עשויות בהטבעה סינתטית, כמו ניילון או משהו בדומה, אז זה פטור מציצית בכל מקרה, כיוון שזה לא נחשב בגד. כאן בסעיף ד' אומר השולחן ערוך, טלית של בגד. כל הטלית היא מבגד. רק את הפינות, מי שרוצה לעשות משהו יפה, אז הוא תפר את הריבועים של ארבעת הצדדים מאור. אומר השולחן ערוך, בגלל שרוב הבגד הוא מבגד, כן, מחומר שצריך בפתילים, אז גם אם הכנפיים מאור, אז היא חייבת בציצית. אבל אם הטלית עצמה היא כולה של אור, ועשו רק בפינות, כן, ארבעה ריבועים של בגד, של חומר, צמר, פשטים, לא משנה מה, היא פטורה מציצית, כיוון שהבגד כשלעצמו, רוב הבגד, עשוי מחומר שפטור מציצית, אז אנחנו פטורים מציצית. סעיפי אומר השולחן ערוך, היו לה שלוש כנפות ועשה בהם שלוש ציציות, ושוב עשה לה כנף רביעית ועשה בו ציצית, עשה גם בו ציצית, פסולה, משום תעשה ולא מן העשוי. יש לנו את ההלכה הזאת, הכלל הזה מופיע בהרבה מקומות, למשל מי שחוקק בתוך תבן לעשות לו סוכה, וכל הדברים דומים. יש הלכה שאומרת, תעשה לך. גדילים, תעשה לך, אתה צריך לעשות עשייה. אז אמרנו מקרה של סוכה, יש את העניין של מזוזה, האם יש אפשרות שיבוא יצרן דלתות ויאמר, אני נותן בונוס לכל מי שקונה דלת מסוג פלוני אלמוני. מה אתה תיתן בונוס? אני כבר מביא לכם את המשקופים עם המזוזה. הוא כבר קובע את המזוזות במפעל. כמובן שהמזוזה הזאת היא פסולה, צריך להוציא אותה ולקבוע אותה מחדש. מי שגם הוציא את המשקוף ואחר כך רוצה להחזיר אותו. צריך לקבוע את המזוזה רק אחרי שהיא תפוסה על גבי מזוזת הדלת, כשמזוזת הדלת נמצאת במקומה. זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. אותו דבר בציצית. גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, חייבים לעשות פתילים כשיש לנו ארבע כנפות. אם היו לנו רק שלוש כנפות, ואנחנו הטלנו פתילים, ולאחר מכן עשינו כנף רביעית, כשאני בא לשים את הפתילים בכנף הרביעית, בעצם אני ברגע זה מתחייב. השלוש הראשונות שעשיתי לא היו חייבים, כי זה היה רק שלוש כנפות. ממילא הטלית הזאת פסולה, צריך לפרק, לפרום את כל הפתילים מההתחלה, ולעשות את כל ארבע הכנפות מראש. ולכן אם טלית נקרעה, אין לה ארבע כנפות, במקרה נקרעה, ובא מישהו ותופר אותה, אחרי שהוא תפר אותה, אז הוא חייב לעשות פתילים מחדש את כולם. אבל אם אני קראה בצד, נשארו ארבע כנפות, רק עכשיו כנף אחת איננה, אז אני תופר כנף, כן? אני בסך הכל אני עושה פה איזה חור ומסדר אותו. אבל היו ארבע כנפות. אם היו ארבע כנפות ואחת נתלשה, אז אני יכול לתקן את האחת ולהמשיך ולעשות את הפתילים בה. אבל אם דוגמה אני אתן, נקרא הצד של הפתילים, וכל הפתילים יצאו כמו שהם, האם אני יכול לדחוף ועכשיו לתפור? ואז הכל מוכן לי, משהו כזה, לגו, לא, זה אי אפשר. צריך עכשיו לקשור את הפתילים האלה, אחרי ששמת את החוטים בתוך החור, הנקב שיש בציצית, אז אתה יכול לקשור את, את החוטים בתוך החור. אבל לבוא ולהרכיב אותם, אחרי שהם כבר מוכנים, זה לא. סעיף ו' אומר השולחן ערוך, אין כופלים את הטלית ומטילים ציצית על כנפיה כמו שהיא כפולה, אלא ארבע כנפות, אחר כך אפשר לקפל וללבוש גם מקופל, זה לא בעיה. ראיתי שיש תימנים שעושים ככה, כמובן שצריכים שהטלית תהיה עטופה על הגוף גם, לא רק על הכתפיים. אבל בכל זאת אי אפשר לכפול את הטלית ולקשור את הפתילים כשהיא כפולה. אומר הרמ"א, אבל צריך להטיל בארבע כנפיה הפשוטים, אלא אם כן תפרה כולה ואפילו מרוח אחת. אז אם הוא תפר, אז אתה יכול עכשיו להטיל פתילים. אבל איפה אני מטיל את הפתילים? אחרי התפירה, בארבע כנפות שנוצרו עכשיו. מה החידוש כאן? אפילו שזה בד כפול. כיוון שזה תפור אפילו מרוח אחת, זה נחשב כדבר תפור קבוע, ואני יוצר לי עכשיו טלית חדשה, ובה אני צריך להטיל ארבע כנפות מחדש. ויש אומרים שחייפים אפילו בלא תפירה. טוב לעשות לה ציצית, אבל לא לברך עליה. הטיל ציצית על ציצית, זאת אומרת, יש לי בגד עם ארבע כנפות ויש בו פתילים ואני רוצה עכשיו לעשות פתילים חדשים. אם הוא התכוון לבטל את הפתילים הראשונים ולשים פתילים יותר מהודרים למשל, יותר יפים, אז הראשונה חותכת הראשונה ומה שעכשיו הוא שם זה כשר. אבל אם התכוון להוסיף, אף על פי שחתך אחת משתיהם אחרי שהוא התכוון להוסיף, הטלית הזאת פסולה. למה? כי זה האיסור של הוספה של פתילים, כי אנחנו צריכים ארבעה שנכפלים לשמונה, ולא יותר מזה. אומר הרמ"א, ויש מכשירים בכל עניין, וכן עיקר. וקודם שחתך הראשונות, בכל, פסול בכל עניין. זאת אומרת שיהיה לנו שמונה פתילים, שהם 16 בכל צד, ברור שזה פסול לכל הדעות. אומר לנו הרמ"א שיש מי שמכשיר, גם אם הוא לא חשב לבטל את הראשונים, ברגע שהוא חתך את הסוג האחד והשאיר, בכל נקב ארבעה חוטים שנכפלים לשמונה, אז הטלית הזאת כשרה. תודה רבה. שלום.